רציתי לעדכן אתכם על תוכן חדש שיש בעל המשמעות פלוס.
יש לנו פרק עם חני זדה כהן לגבי אומנות בזמן לחימה, יצחק זיוון על שינוי המשטר בישראל למשטר הנשיאותי, חליפה חליפה על הלקחים שלו כדרוזי מהמלחמה, דוקטור אורי מילשטיין על עקרון השרידות ומדוע לא מתחקרים בצהל כישלונות, ישראל מאיר על גיוס החרדים, האתגר וההזדמנות, פרק שני בסדרה, דני אורבך על לידל הארט ואסטרטגיה צבאית, אביתר שורש שהיה חלק ממחאת אחים לנשק ויצא כנגדה, הרב אברהם וסרמן על אתגרי החינוך המודרני והתמודדות של הרב קוק איתם, מרק לוגובסקוי על הספר שלו, אתאיסט בגוש קטיף, ועוד כ-350 פרקים. אז הצטרפו אלינו. על המשמעות פלוס, התיאור בתחתית הפרק.
שלום, אנחנו היום במפגש השישי של הקורס במחשבה שמרנית או בפילוסופיה פוליטית ליברלית, ואני מקליט את הקורס הזה מחדש, או לפחות את המפגש השישי והאחרון, המפגש על אלקסיס דה טוקוויל מספר 2, בגלל שההקלטה הקודמת יצאה באמת גרועה, קיבלתי על זה הרבה מאוד הערות שהתוכן נשמע מעניין, אבל באמת קשה מאוד לשרוד את ההאזנה המאוד מאוד קשה הזאת, שאתה קצת קשה לך להבין מה אני אומר. ובעצם בשיעור הזה אנחנו עומדים לעבור על מספר מקורות מתוך הספר של אלקסיס דה טוקוויל, הדמוקרטיה באמריקה, ואנחנו עומדים לעשות את זה ממש כמו שהיה במפגש השישי בפברואר 2022. אבל עכשיו אוגוסט 2022, ואנחנו עומדים לעשות את זה פשוט מחדש, את הכל. אז מי שהצליח לשרוד את המפגש השישי והאחרון, נפלא. ומי שלא, אז זאת הזדמנות באמת מעולה להיפגש עם מיטב ההגות של אלקסיס דה טוקוויל. אז אני אתן הקדמה קצרה להגות שלו, וננסה להתקדם משם. אלקסיס דה טוקוויל, איש המאה ה-19, אציל צרפתי, שמבקר בארצות הברית, כחלק מאיזושהי מלגה שהוא קיבל בשביל לכתוב דוח על מערכת הכליאה האמריקאית, ושם בארצות הברית, כמו שאומרים, אורח לרגע רואה כל פגע. הוא באמת נחשף לתרבות האמריקאית, ויש לו יכולת התבוננות באמת מאוד מיוחדת על אנשים באופן אישי, על מערכות מוסדיות, ועל חוקים וקהילות, והבן אדם באמת יודע לדבר עם אנשים ולרעיין אותם ולהוציא מהם את מה שהם באמת חושבים, כזה קצת כמו טוב יתן, והוא רק כמובן כמה רמות מעל בחשיבות ההיסטורית של הספר שלו. יש הרבה שאומרים שזה גם הספר הכי טוב שנכתב אי פעם על אמריקה, והספר הכי טוב שנכתב אי פעם על הדמוקרטיה. ואני אתן עוד הקדמה קצרה, שהיא באמת נמצאת בסוף של הספר, והיא מתארת מאוד יפה את החשש של אלקסיס דה טוקוויל, גם מעריצות הרוב, וגם מממשל מאוד אבאי, מאוד אפוטרופוסי, ממשל שיודע יותר טוב מכולם מה צריך לעשות, שתפקידו הוא להטיב את החיים של האזרחים הפשוטים, שתפקידו הוא לשקלל ולבדוק, ולהיות בעצם המבוגר האחראי. כשכל האנשים בעצם הם אנשים רגילים, והוא המשטר, הוא המבוגר האחראי, כמובן זאת בניגוד לשיטה שהייתה עד אותה תקופה של אלקסיס דה טוקוויל, שאו שהאזרח הוא המבוגר האחראי, כי פשוט אין למדינה מספיק כוח בשביל לדאוג לו, לפחות לא עד למאה ה-20, שהמדינה תפחה נפחים הולכים וגדלים של 50% מהתלג, ואחוזים מאוד מאוד מפחידים של דאגה לבריאות ורווחה וחברה ורגולציה ובטיחות וחקלאות וכו וכו וכו. ומודל שני שדה טוקוויל כמובן הכיר, זה מודל של האצילים. אלקסיס דה טוקוויל נקרא על שם מקום שנקרא דה טוקוויל, והמקום הזה, כמובן, כמו כל שאר המקומות באירופה, היה לו את האציל האציל ששלט באדמות של הכפר הקטן הזה, או של העיירה הקטנה, זה לא כזה משנה. ואותו אציל הרגיש חובה מוסרית לדאוג לאזרחים שחיים תחת חסותו. זאת אומרת, האתוס האצילי, הוא היה אתוס שאומר, אנחנו כאן גם בשביל לחיות את החיים הטובים, חיים של שפע, חיים של חיים מרנטה, בעצם מההשכרה של קרקעות. העבודה אצל האצילים נחשבה כדבר מגונה, והלימוד והיציאה למלחמה נחשבו לדבר נעלה. ודה טוקוויל, יחד עם הגישה הזאת של בעצם של לחיות מעמל כפיהם של האנשים הפשוטים, כמובן גם האציל המקומי דואג לייצג את האינטרסים של אותו כפר קטן אל מול השלטון המרכזי. אבל לא האנשים הקטנים ניגשים לשלטון המרכזי, אלא האציל ניגש לשלטון המרכזי, מבקש בקשות, דואג לאינטרסים של אותו אזור, דואג למכסה מגן ודואג לכל מיני דברים כאלה ואחרים, על מנת שאותו אזור שבו המשפחה גרה מדורי דורות יהיה סגסג. אז אנחנו עכשיו קוראים מתוך עמוד 763 בספר, והשם של הפרק נקרא מאיזה סוג עריצות צריכות האומות הדמוקרטיות לחשוש. הפרק הזה הוא פרק ממש מדהים ושווה לקרוא את כולו. אנחנו נקרא פה כמה פסקאות ובאמת ננסה להבין מתוכם מה היה הכוח שהניע את דה טוקוויל בעצם לכל התובנות שלו, ומה הסכנה הגדולה שדה טוקוויל רואה בדמוקרטיה. רוצה אני לשער בנפשי אילו קווי אופי חדשים יהיו לממשל עריצות אם יופיע בעולם. רואה אני המון אין קץ של אנשים דומים ושווים הסובבים בלי מנוח סביב עצמם כדי לזכות בהנאות קטנות והמוניות שבהן ממלאים הם את נשמתם. כל אחד מהם המופרש לעצמו כמו זרו לגורל זולתו. מבחינתו ילדיו וחבריו הקרובים הם המין האנושי כולו. אשר ליתר רחב האזרחים הרי הוא מהלך לצידם אבל אין הוא רואה אותם. נוגע הוא בהם ואינו חש בהם כל עיקר. אין לו קיום, אלא בעצמו ולשם עצמו בלבד. ואם אמנם עוד נותרה לו משפחה, לפחות אפשר לומר עליו ששוב אין לו מולדת. מעל לכל אלה מתנשא שלטון אדיר ואפוטרופוסי, המקבל עליו להבטיח את הנאותיהם ולהשגיח על גורלם לבדו. זהו שלטון מוחלט, פרטני, סדיר, שקול, מתון ודואג לעתיד. אולי היה דומה לשלטון אבהי, אילו שם לו כמוהו למטרה להכשיר את בני אדם לגיל הגברות, אלא שכל מבוקשו רק להשאירם ילדים לעולם ועד. אני אנסה לסכם רגע את השתי פסקאות האלה. בעצם דה טוקוויל אומר, אני רואה אנשים בעיר, אנשים בעצם בחברה המודרנית, שהם לגמרי זרים לכל אחד אחר. יש לו מספר חברים מצומצם, ומספר משפחה, מספר בני משפחה שהוא דואג להם, אבל מעבר לזה, לגמרי הוא איזשהו אטום בודד בעולם, ואין לו שום היכרות ושום דאגה עם האנשים שסביבו, ומכיוון ואין לו על מי להישען, גם מבחינה דתית, אנחנו רואים את האומות הדמוקרטיות ואת האומות בכלל המודרניות הולכות למקום מאוד מאוד חילוני ומודרני, אז הגורם שהוא נשען עליו זה בעצם המדינה. המדינה הגדולה והמטיבה שהיא שלטון סדיר, פרטני וכו וכו וכו, שדואגת לעתיד, ואותה מדינה היא מאוד דומה לאבא, אבל יש בעיה אחת בכל זאת, היא לא אבא. למה היא לא אבא לדעת דה טוקוויל? בגלל שאותו שלטון לא יכול ולא רוצה לגדל את הילדים שלו, לגדל את האזרחים שלו, שיצאו ממקום המחסור שבו הם נמצאים. אני סתם אתן דוגמה. יש לנו את המדינה שמחלקת קצבאות, וכשהיא מחלקת קצבאות, אז בדרך כלל היא אומרת למי שמקבל קצבה, אם אתה תעבוד אני אפסיק לך את הקצבה. עכשיו, הזרות בין אותו פקיד, בין אותו עובד סוציאלי, לבין האזרח, היא זרות מאוד מאוד גדולה. הוא לא באמת מכיר את האזרח הקטן בקצה השרשרת. הוא יכול לשלוח חוקר פרטי, אבל הוא לא גר לידו. לעומת זאת, אבא שנותן דמי כיס, אז הוא יכול לראות, הבן שלי בעצם, כבר אני רואה שהוא מצליח להסתדר לבד בכמה וכמה דברים. אני רואה שהוא מצליח כשהוא ממש בא לו להכין לעצמו חביתה. אז אולי הוא גם יכול להכין חביתה למישהו נוסף, ובעצם להתפרנס מזה קצת, או אולי לעבוד בזה מסעדה. אז בוא נעשה איתו שיחה, נגיד לו תקשיב. אני אתן לך עכשיו, לחודשיים הקרובים, איזושהי דמי כיס, שלא נפתיע אותך ברגע אחד, אבל אני מבקש ממך, ואני מצפה ממך, לגדול. ללכת לעבוד, ללכת להתפרנס, אתה יודע לדאוג לעצמך. וגם לאבא יש כל אינטרס שהילד שלו יהיה מוצלח, והוא לא יהיה איזה בטלן לא מוצלח שלא מצליח לעשות שום דבר. ושני ההבדלים האלה, גם הזרות, גם ההיכרות האינטימית, וגם כמובן האופן הלא בירוקרטי שאבא עובד עם הילדים שלו, הילד השני יכול להגיד לו, למה נתת לי ולא נתת לו, דברים כאלה, אבל אבא יכול לנפנף אותו. ובמערכת משפטית, חוקית, המדינה לא יכולה לנפנף איזשהו אזרח שאומר, היי, לא מתייחסים אליי בשוויון. וזאת בעיה מאוד גדולה שגורמת לזה שהשלטון עונה להגדרה שכל מבוקשו רק להשאירם ילדים לעולם ועד. כי בעצם, אם המספר האנשים שירדו מקצבות ילך וירד, לא יהיה לבירוקרט הזה עוד עבודה. פשוט הוא תחוסה לו עבודה, ותחוסה לו, יחוסלו לו התקציבים, וזה משהו שכמובן כל פקיד רוצה להימנע ממנו. והדבר החשוב לומר פה בהקשר הזה, זה שבאמת אלכסיס דה טוקוויל חוזה את זה. לא הייתה מדינה אחת בעולם שנהגה ככה בשום מקום ובשום זמן מתולדות האנושות. אלכסיס דה טוקוויל אומר, בגלל כל מיני אלמנטים שאני מזהה בדמוקרטיה החדשה ובעת המודרנית ובפיתוח הכלכלי שיש, שהוא מאוד חזק במאה ה-19, ואנחנו מדברים שוב על אמריקה שלפני מלחמת האזרחים, של סגסוג יחסי, של חופש מדהים, של ממשלה פדרלית מאוד מאוד קטנה. אז אנחנו בעצם מדברים על נבואה ולא על משהו שאלכסיס דה טוקוויל מזהה, כמו שאפשר לזהות אותו היום, שיש בעצם את הנני סטייט, את המדינה הזאת שדואגת לכולנו, ואז נו, לא צריך את כזה גאון בשביל לזהות את הדברים האלה. אז גם בדברים שאלכסיס דה טוקוויל ניבא, וגם בדברים שהוא ניבא ועוד לא קרו, אני חושב שלכולם צריך להתייחס מאוד בכבוד, דווקא כי הוא הצליח לנבא גם את מלחמת האזרחים האמריקאית, את המאבק בין הגזעים, והוא הצליח גם לנבא את העלייה של רוסיה וארצות הברית כשני הכוחות הדומיננטיים בעולם, וזה משהו שכמובן קרה כמאה שנים לאחר מכן, במלחמה הקרה. הוא עוזר הרבה מאוד דברים, ויש לו ממש אחוז דיוק מאוד יפה בתחזיות שלו, וההקשרים והנימוקים שהוא נותן לאותן נבואות או לאותן תחזיות, אני חושב אפשר ללמוד מהם הרבה, ולכן אנחנו בעצם כאן דנים בספר הזה. ואני ממשיך את הציטוט מעמוד 763. נעים לו לראות את האזרחים בענותיהם, ובלבד שישימו בהן את כל מעייניהם. ברצון הוא פועל למען אושרם, אבל רוצה הוא להיות הגורם היחיד והפוסק בעניין. הוא דואג לביטחונם, חוזה מראש את צורכיהם, ומבטיח את סיפוקם. נגיד אם מחירי החלות יעלו, או מחירי הדגים יעלו לקראת ראש השנה, זה כמובן כישלון של המשטר, למה המשטר לא חזה את זה מראש ודאג לנו למחירים טובים יותר לקראת ראש השנה. חוזה מראש את צורכיהם, זה ההתייחסות שלי. מקל על תענוגותיהם, מנצח על ענייניהם העיקריים, מנהל את תעשייתם, מסדיר את עזבונותיהם. זאת אומרת, אדם כבר צריך לשבור את הראש ולכתוב צוואה ולהחליט איך הוא מחלק את רכושו, אלא הממשלה עושה את זה, בדיוק כמו היום. מחלק את ירושותיהם, וכי לא יוכל לחסוך מהם כליל את תורך החשיבה ואת עמל החיים, אפשר לומר שבעצם המשטר הזה הוא משתלט על יותר ויותר ויותר תחומים, ולאט לאט בעצם הוא מייתר את הבחירה החופשית שאיתה נולדנו, והוא מייתר את הצורך שלנו בלהפעיל שיקול דעת, כי בעצם לכל דבר יש חוק, יש רגולציה. לא צריך לעשות סמינרים ולדבר על מוסר או לשקול ולדון, אלא פשוט באים פותחים את ספר החוקים ורואים אם הדבר הזה הוא מותר או אסור. באים פותחים פסקי דין של בג"ץ ואומרים, הנה, חוקי. חוקי שווה מוסרי, ולכן הדבר הזה נפסק הדיון, כי הדבר הזה הוא כבר לא חוקי ולכן הוא גם לא מוסרי וכו וכו. והדבר הזה הוא מאוד מאוד מסוכן לדעת דה טוקוויל. ומה הסיבה שאלכסיס דה טוקוויל מזהה את הדבר הזה ואומר שכל המדינה האפוטרופוסית המפחידה הזאת הגיעה לעולם? מאיפה זה הגיע לעולם בעצם? למה שפתאום העולם מתהפך למדינות אפוטרופוסיות כאלה שדואגות לאזרח? ולא שאזרח דואג לעצמו או שכל משפחה דואגת לעצמה. אז הוא אומר את הדבר הבא. השוויון הכשיר את בני האדם לכל הדברים האלה. הוא הכשירם לשאת אותם ולעיתים קרובות אפילו לראות בהם ברכה. אוקיי? אז אנחנו כבר קצת מקדימים את המאוחר, אנחנו רואים שיש פה את האלמנט הזה של השוויון, ובאמת, אלכסיס דה טוקוויל, אם זה פתחתי את השיעור הקודם, השיעור החמישי בסדרה שלנו, הוא שם את השוויון כאלמנט הכי חשוב בחברה דמוקרטית, בחברה מודרנית, זה הדבר שהוא מזהה בארצות הברית, אבל הדבר הזה כמובן מצריך הבהרה, דווקא בגלל שאנחנו יודעים שככל שחברה יותר חופשית, ככה היא פחות שוויונית. כי יש אנשים שיצליחו יותר, ויש אנשים שיצליחו פחות. אז איך יכול להיות שבעצם החברה האמריקאית תהיה מאוד שוויונית, אפילו שהיא מאוד חופשית. היא החברה הכי חופשית של אותה תקופה. אז דה טוקוויל מסביר ועונה, ואומר, עצם היכולת שלך להגיע להיות מיליארדר, זה שאין שום חסימה חוקית, גורם לך לדמיין את הפרארי בגראז', גורם לך לדמיין את הבית הזה כמו של המפורסמים. הרי כולנו מכירים את אותם מקומות שביוטיוב שיש כל מיני בתים כאלה מגניבים של מפורסמים ועושים לך סיור. אתה ממש מסוגל לדמיין את עצמך, מכין שם קפה, גם אם זה לא לאורך כל החיים, אבל אתה אומר, אני יכול להגיע לשם יום אחד. והדבר הזה יוצר קינה. עכשיו, שוויון מביא למדינה אבאית, דווקא בגלל שאותם אנשים שעלו לגדולה, הם לא מרגישים אחראים לכל החיים האזרחים. הם פשוט סתם אנשים שעלו לגדולה, סתם אנשים שהרוויחו המון כסף, אבל הם לא דואגים לייצג את כלל האזרחים בפני השלטון. להפך. העיתונות כל הזמן משחירה את פניהם של אותם עשירים, היא לא דורשת מהם לבוא ולקחת אחריות חברתית, במובן הזה של לייצג את הציבור אל מול המשטר, או לייצג אינטרסים חשובים. והדברים האלה באמת באמת, בסוף גורמים לכלל האזרחים להיות מופרדים, חלשים, אינדיבידואלים, כשכל אחד מהם עומד מול המדינה הגדולה והכל יכולה, הוא בעצם רואה בה סוג של אלוהים. סתם תדמיינו את הכותרת המאוד מאוד חמורה שיש על פסקי דין, מדינת ישראל נגד, נגיד, בנימין נתניהו. ואתה אומר לך, וואו, כאילו זה כל המדינה נגד בן אדם אחד. גם בן אדם הזה עשיר, עדיין הדבר הזה מאוד מאוד מפחיד ומאוד מאוד מרתיע, ולכן אנחנו כמובן נרצה שהמדינה הזאת תהיה אבהית, שהיא תדאג לכולנו, כי אין גורם אחר בחברה שיכול לדאוג לנו. ושוב אני מזכיר, דתוקביל, חי בסביבה ובחברה שבה הדבר הזה לא היה קיים, שבה המדינה הייתה ממש גורם שנמצא אי שם בפריז הרחוקה, האזרחים הרגילים בכלל לא היו איתו במגע, מעולם לא קיבלו ממנו מכתב, ואילו היום רוב המכתבים שאנחנו מקבלים הם מכתבים מהמדינה, או הודעות מהמדינה, או שימו לב, חדשות, מאיפה החדשות? מהממשלה אשר בירושלים, ופחות חדשות, או פחות הודעות, או פחות ממשק עם העירייה. ואנחנו נדבר גם על התחום הזה של רשויות מקומיות, כמובן, כי הוא תחום מאוד חשוב, שדתוקביל היה אחד ההוגים שהכי הבין בצורה באמת טובה ומאוד מאוד ברורה, את החשיבות של רשויות מקומיות לחירות, ובזה כמובן הוא לא מקורי, אלא הוא פשוט באמת ראה מה קורה בארצות הברית, ואמר, בוא נעתיק את זה, השיטה הזאת כל כך טובה.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר, וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
ואם תשאלו, שנייה, איך בחברה דמוקרטית יכול להיות שלטון כזה, שלטון כזה אפוטרופוסי, שלטון כזה רודני, זה הרי לא הגיוני. הרי יש משהו במנגנון הדמוקרטי שדווקא מבטל את אותה רודנות, שדווקא הופך את הרודנות הזאת למשהו שהוא מן הנמנע. לא יכול להיות שתהיה רודנות אם אנחנו בוחרים בשליטים. ובאמת, דתוקביל אומר, ממש לא, שלטון דמוקרטי להפך. לא רק שהוא לא מבטל את הרודנות הזאת, הוא אפילו הופך אותה להרבה יותר חזקה, וגם דתוקביל הוא ההוגה, שהמציא את המושג עריצות הרוב, ואנחנו נעסוק בו בהמשך, אבל אנחנו כרגע בעמוד 764, אנחנו ממשיכים בעצם ונראה לאן אנחנו מתקדמים עם המדינה האפוטרופוסית הזאת. לאחר שכך תפס השליט בידיו החזקות, כל איש ואיש, ולאחר שעיצב אותו כתוב בעיניו, הרי הוא חובק בזרועותיו את החברה כולה. הוא מכסה אותה כולה ברשת של תקנות קטנות וסבוכות, מדוקדקות ואחידות, שאפילו האנשים המקוריים והנמרצים ביותר לא יוכלו להבקיע ולהתעלות מעל להמון העם. הוא אינו מנפץ את רצונותיהם של הבריות, אלא מרק חם, מקופפם ומכוון אותם. רק לעתים רחוקות הוא מכריח אנשים לפעול, אבל בלי הפסק הוא מפריע להם לפעול. הוא אינו הורס דברים, אלא מונע את לדתם. אין הוא רודה בזרוע נטויה, אך הוא מציק, מקווץ, מחליש, מחבא ומטמטם את הבריות. עד שלבסוף הוא מוריד כל אומה לדרגה של עדר בהמות, נפחדות וחרוצות, שהממשלה רואה אותו. זה בעצם תיאור מאוד יפה של הרגולציה. הרגולציה לא אומרת לך אסור לעשות. אומרת לך, תראה, יש דרך לעשות, בוא תעשה את כל הפרוצדורות כמו שצריך, וכמובן תוכל לפתוח מסעדה. אבל זה רק עוד שנתיים אחרי שתיקח עורך דין ותיקח אדריכל ותזכור את המקום המתאים. אבל היא לא נכנסת איתך ראש בראש של אתה לא תפתח מסעדה, נקודה, נגמר. החלום שלך עבוד. כי אז אנשים כמובן יצאו למחאה אלימה ברחובות או משהו בסגנון הזה. אלא היא מכווינה בתקנות קטנות וסבוכות. וזה ממש ממש מתאר את המצב גם בישראל, אבל גם בארצות הברית, המדינה המנהלית, המדינה האדמיניסטרטיבית, רוב החקיקה היום של ארצות הברית וכמובן גם של ישראל, היא לא מתרחשת בכנסת, היא מתרחשת ברשויות הרגולטוריות, היא מתרחשת בארצות הברית ב-EPA, ברשויות להגנת הסביבה, ברשויות פדרליות כמו ה-FBI, אבל זה לא קוראים לזה חקיקה, קוראים לזה תקנות, נהלים, נהלים כאלה ואחרים, בטח הרבה מאיתנו התנסו בעבודה מול משרדי ממשלה, ואמרו לך, לא, אתה צריך להביא את התופס המקורי, לא, אתה צריך לבוא ולחזור עם תעודת זהות, עם חתימת אפוטרופוס, או כל מיני דברים כאלה. הדברים האלה לא נחקקו בכנסת. מי שקבע אותם זה צבר של פקידים, שזה בעצם המקצוע שלו לבוא ולהגיד לך מה הפרוצדורה בשביל לבצע פעולות כאלה ואחרות. נכון, יש לך חופש תנועה, ואתה זכאי להוציא דרכון. אבל מה לעשות? להוציא דרכון, יש לו פרוצדורה מסודרת. וזה בדיוק מה שדטוקוויל מתאר פה, ואנחנו ממשיכים בפסקה הבאה. ובפסקה הזאת בעצם דטוקוויל מתאר את שני יצרי הלב, את שתי הכוחות שפועלים על האזרחים. מצד אחד הם רוצים שהמדינה תדאג להם, ומצד שני הם רוצים שאף אחד לא יגיד להם מה לעשות. או כמו שגדי טאוב אומר, אני מאוד אוהב את האמירה הזאת, בישראל כולם בעד חוקים ורגולציות והסדרה של המדינה, אבל הם פשוט חושבים שהחוק לא אמור לחול עליהם. זאת אומרת שהחוק אמור לחול על כולם, חוץ מעליהם, שקשיהם הסרסה גבוה, אבל אני לא רוצה לשלם הרבה מיסים. שני יצרי לב עוינים זה לזה מסיתים בלי הרף את בני דורנו. רוצים הם שינהיגו אותם, ורוצים הם להישאר בני חורין, הועיל וקצרה ידם, להחריט, אף לא אחד מן היצרים המנוגדים האלה, מתאמצים הם לספק בעת ובעונה אחת את שניהם. בדמיונם, הם רואים שלטון יחיד, אפוטרופוסי, כל יכול, אבל נבחר בידי האזרחים. זאת אומרת, השלטון הזה הם סומכים עליו כי הוא שלטון שבוחרים אותו. ובגלל שהאזרחים בוחרים אותו, אז בעצם אנחנו יודעים שהשלטון הזה יפעל לטובתנו. הם מצרפים יחד את הריכוזיות ואת ריבונות העם. בכך הם זוכים באיזו מנוחת נפש. בהיותם נתונים תחת חסות מתנחמים הם במחשבה שהם עצמם בחרו בנותני החסות. כל פרט כשלעצמו משלים עם המושכות שהוא קשור בהם. כי רואה הוא שלא איש ולא מעמד, אלא העם עצמו הוא שאוחז בקצה הרצועה. נכון? תמיד מסרטטים את הדמוקרטיות באופן הבא. אומרים, יש לנו את הרשות המחוקקת, שהיא משביעה את הממשלה, והיא נמצאת גם בוועדה לבחירת שופטים ברוב המדינות המתוקנות, לא אצלנו. ומעל לכל אלה יש לנו את העם. העם הוא בוחר במדינה, ולכן העם נשאר תמיד חופשי, גם אם לוקחים לו 90% מהכסף למיסים, גם אם אוסרים עליו צעדים מסוימים, גם יש המון חקיקה, בסוף העם הוא הריבון. במשטר זה יוצאים האזרחים לרגע קט ממצב התלות שלהם כדי לבחור את אדונם, והם חוזרים להיות תלויים כשהיו. זאת אומרת, אתה לרגע אחד, יש רגע אחד של חירות. הרגע הזה נמצא בתוך הטק של הקלפי, ואתה מצביע בו ושנייה אחרי שאתה מצביע, אתה שוב אומר, טוב, עכשיו בבקשה, נתניהו, לפיד, בנט, כל החבר'ה, אתם מוזמנים להתחיל לעבוד בשבילי. בחרתי בכם, הפקדתי את החירות שלי בידיים שלכם. עכשיו, תורכם בעצם לעבוד בשבילי. כמו שלפיד אומר, באנו לעבוד. ולפיד לא טועה. באמת, האתוס המכונן של המדינה הבירוקרטית של היום, זה באנו לעבוד עבור האזרחים. באנו לפתור לכם את הבעיות. בימינו, רבים מהם המסתגלים בקלות יתרה לסוג זה של פשרה, בין העריצות המנהלית לריבונות העם, וסבורים כי נתנו ערובות מספיקות לחירותו של הפרט, שהרי לידי השלטון הלאומי הם מסגירים אותה. לי אין זה מספיק. כל עיקר. טיבו של האדון חשוב לי הרבה פחות מן הציות. דטוקוויל אומר לנו בעצם שמי האדון, מי הבן אדם, מי ראש הממשלה, פחות חשוב לו מהאתוס שאיתו בא הבן אדם הזה לתפקיד, ועם המחשבה הזאת של הדור שהראש הממשלה או הנשיא, יכולים להציל בכלל את העם. האתוס הזה הוא אתוס של רודנות. הוא אתוס שהוא לא דמוקרטי, הוא לא חירותי, הוא לא ליברלי, ואין שום דרך להצדיק אותו. הוא בסך הכל הופך אותנו לילדים קטנים, לעבדים, ולאנשים שבעצם אין להם שום חירות, כי הם לא דואגים לעצמם. הם תמיד מסתכלים על המדינה למעלה ואומרים, מעניין מה היא תחליט, מעניין מה היא תעשה. אני אתן דוגמה קטנה מהקורונה. הרבה אנשים לא שאלו את עצמם שנייה. בוא נראה מה מסוכן במחלה, האם היא מסוכנת, לא מסוכנת, או דברים כאלה. מה הם אמרו? נראה מה הממשלה תחליט. אם היא תחליט לפתוח את בתי הספר, אני שולח. אם היא תחליט לא לפתוח, אז אני כמובן לא שולח ומשאיר אותם בבית. אבל גם אם המדינה אומרת שהיא לא פתחת את בתי הספר כי זה מאוד מסוכן, אתה יכול לנסות לעשות מחקר עצמאי. ואתה יכול להגיד, אוקיי, ילדים שלי פגשו היום בחוג, כשאני אעשה בבית שלי, עם עוד 20 ילדים. אתה לא חייב לפעול על פי הנחיות המדינה לפתוח או לסגור את בתי הספר. אתה יכול גם לפעול בצורה עצמאית, או לפחות להיות עם מין אופי כזה שפועל בצורה עצמאית, ולא תמיד חושב מה המדינה אומרת, ולכן הדבר הזה הוא נכון וטוב. עם זאת, לא אכחיש שמבנה חברתי כזה עדיף לאין שיעור על מבנה המרכז בידו תחילה את כל הסמכויות, ואחר כך נותן אותם בידי איש אחד או בידי גוף חסר אחריות. כמו בגץ, שימו לב, גוף חסר אחריות שלא נבחר. אין ספק שתהיה זו הצורה הגרועה שבכל הצורות האפשריות של ממשל עריצות דמוקרטי. זאת אומרת, אם הגוף הזה, המדינה, תרכז בידה את כל הסמכויות, ואז תיתן את הסמכויות האלה בעצם לאיזשהו גוף בלתי נבחר, זה יהיה הכי גרוע. יותר גרוע מאשר העריצות הדמוקרטית שעליה דיברנו בפסקאות האחרונות. וכאן דטוקוויל ממשיך ומדבר בעצם על היכולת של אותם אנשים בעצם לצאת מאותו מצב של שיעבוד, מאותו מצב תלותי של ילדים קטנים שהמדינה דואגת להם, ובאמת להצביע עבור המועמד הנכון, עבור המועמד שנקרא לזה ייקח את המדינה למקום טוב יותר, שיבטיח את הביטחון, שיבטיח את השלום, שידאג למערכת בתי משפט מתפקדת. בעצם מועמד שישמור עליהם אנשים חירותיים ולא מועמד שיקח אותם למקומות רודניים של אבא הגדול ששומר על כולנו. והתיאור שלו פה הוא ממש לא מרנין, ואנחנו נקרא אותו ונבין לבד. לשב תטילו על אותם אזרחים שעליהם כפיתם תלות כה גדולה בשלטון המרכזי, לבחור מזמן לזמן את נציגיו של אותו שלטון. הפעלה כל חשובה של הכרעתם החופשית, שהיא גם קצרת ימים כל כך, שהיא גם קצרת ימים כל כך, ונדירה כל כך, לא תמנע אותם מלאבד בה בהדרגה את היכולת לחשוב, להרגיש ולפעול בעצמם, ומלרדת אגב כך בהדרגה על מתחת לרמתה של האנושות. הוא אומר, מי שכל כך התרגל זה שדואגים לו כל הזמן, הוא כבר לא יכול בעצם לבחור, והנה הוא ממשיך כאן בפסקה הבאה. כשהדברים אמורים בניהול עניינים פעוטים, שאין בהם צורך אלא בשכל ישר כפשוטו, נמצא שאין האזרחים מסוגלים לכך. אך כאשר מדובר בממשלת המדינה כולה, או אז מעניקים לאזרחים האלה סמכויות נרחבות ביותר, לאותם פקידים בעצם. לסירוגין הם הופכים להיות כלי משחק בידי השליט, ואדונים המושלים בו. משמע, יותר ממלכים ופחות מבני אדם. לאחר שמצאו העמים הדמוקרטיים את כל שיטות הבחירה השונות, ולא נמצאה להם גם אחת היפה לצורכיהם, עדיין הם משתוממים ומוסיפים לחפש. משל כאילו הכלכלה שהם מבחינים בה, אינה כרוכה באופייה של המדינה הרבה יותר מאשר באופיו של ציבור הבוחרים. זאת אומרת, מאיפה הציבור אמור לשאוב אופטימיות? לא מהזה שהמשטר הנהדר הזה שיש לו הפרדת רשויות או משהו כזה, הוא זה שבעצם יגרום למדינה הזאת לתת חירות לאזרחים. אלא אופיו של ציבור הבוחרים. דטוקוויל הוא סוציולוג בסופו של דבר, והוא לא מדען מדיני, כי התחום הזה עוד לא הומצא, וגם הסוציולוגיה עוד לא הומצאה בתקופתו, אבל הוא ממש אחד הסוציולוגים הראשונים. והוא אומר, אם אנחנו רוצים להבין למה המשטר כל כך חזק, למה המשטר עם כל כך הרבה יכולות וכוחות ומשעבד את האזרחים, אנחנו צריכים להסתכל במראה, צריכים להסתכל על עצמנו. אם אנחנו לא נהיה אזרחים שכל הזמן שואפים לחירות ורוצים לקדם את החירות ורוצים לקדם את העניינים הפרטיים שלנו באמצעות עצמנו ולא באמצעות הממשל המרכזי, אז לעולם השלטון יהיה אפוטרופוסי. אכן, קשה לתפוס איך ייתכן שאנשים שוויתרו כליל על ההרגל לנהל את ענייניהם בעצמם יוכלו להצליח לבחור נכונה את האנשים אמורים לנהל את ענייניהם. ובשום פנים לא נאות להאמין שאי פעם תוכל ממשלה ליברלית ברוכת מרץ ונבונת דבר להיבחר בידי עם של משרתים. ושימו לב, זאת אולי הפסקה הכי חשובה שקראנו. אין הרבה תקוות לדמוקרטיה שכזאת. אם אנחנו עם של משרתים שרגילים לציית ולעשות מה שאומרים לנו, אז את מי אנחנו נבחר בתור מפקד, את מי אנחנו נבחר בתור מנהיג, בתור ראש ממשלה, אנחנו נבחר מישהו שאנחנו נרצה לציית לו. אבל בסופו של דבר אנחנו לא צריכים לבחור במישהו שאנחנו נרצה לציית לו, אנחנו נרצה לבחור במישהו שמראש לא ישתמש בכוח שלו על מנת להפעיל אותנו על מנת לעצב לנו את החיים או לעשות דברים כאלה ואחרים. ועם של משרתים, כמו שדטוקוויל אומר, לא יכול לבחור ממשלה ליברלית פרוחת מרץ ונבונת דבר. ואנחנו רואים את התהליך הזה בישראל גם במערכות הבחירות שמגיעות מדי שני וחמישי. אנחנו כל הזמן רואים עוד ועוד ועוד מפלגות שאומרות לנו איך הן עומדות לשפר לנו את החיים, ואיך עומדות לתקן את המדינה, ואיך עומדות לטייב את הרגולציה, והכל יהיה יותר טוב, והכל באמת יהיה נפלא, כי הממשלה תתערב, היא תקבע את מחירי הלחם, והיא תקבע את מחירי הביצים, והיא תעשה הסדר עם המורים ועם החקלאים ועם כל הגופים האלה ואחרים. אבל אף אחד כמעט לא אומר, אולי חוץ במפלגה של גלעד הלפר, לא, אני יציא את המדינה מקביעת כל המחירים האלה, מקביעת כל הרגולציות האלה. אני אקצץ, אני אזרוק לפח המון 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 רגולציות, ואני אתן לאזרחים להחליט לבד איך הם רוצים לחיות. ואחד הדברים שבישראל לא מבינים, זה את המשמעות נגיד של ביטוחים. בהקשר הזה, זאת אומרת, במקום רגולציה, שהיא מאוד מכבידה ואומרת אסור או מותר, מי שאמור לבוא במקום הדבר הזה, זה חברות ביטוח. אתה אמור להיכנס לעסק, ומי שיקבע את הרגולציה של העסק הזה ויגיד לו גם, אם תעשה עכשיו מטבח מספיק גדול, הפרמיה שלך תהיה יותר נמוכה. אם תעשה מטבח קטן ובלי עברור, אז הפרמיה שלך תהיה מאוד מאוד גבוהה, או שבכלל לא ניתן לך ביטוח. וכשם שאדם דתי נכנס לחנות ומחפש בתעודת כשרות, כי זה בעצם ההשגחה על עניין הכשרות, ככה במדינה שהיא מדינה חופשית, אז אזרח נכנס לחנות ו... מסתכל איפה תעודת ביטוח, אם זה חברת ביטוח גדולה, חברת ביטוח מוכרת, או שהוא בכלל לא עשה ביטוח, אותו בן אדם, ולכן, גם אם תתבע אותו יום אחד על נזק שקרה לך בחנות שלו, אז לא יהיה לך ממי לקבל פיצוי, אבל על זה יש לנו שיעורים אחרים, על המשמעות פלוס, דיברנו על זה בעריכות, גם בשיעורים על הייק, וגם בשיעורים אחרים שנמצאים בפודקאסט הנוסף. ועכשיו אנחנו מגיעים לחלקים היותר אמצעים של הספר, בעצם אנחנו קראנו עכשיו פסקאות ממש מסוף סוף הספר, אבל הפסקאות האלה שקראנו בחצי שעה האחרונה, הן בעצם נותנות איזושהי אווירה, איזושהי תחושה באמת של מה שאנחנו רוצים לדבר עליו, ואנחנו ננסה להבין את דטוקוויל בשיעור הזה, וננסות להבין את כל הרכיבים שמונעים את אותה עריצות. כי בסופו של דבר הוא אומר, אנחנו לא נגיע לעריצות הזאת, אם אנחנו נפעל לפי השיטה האמריקאית. השיטה האמריקאית, אם היא לא תושחת, כמובן, היא מצאה מתכון ממש ממש מתוחכם ומפורט, איך לדאוג לזה שהממשלה לא תתפרס על תחומים שהיא לא אמורה להגיע אליהם, ואיך היא תהיה ממשלה שמטיבה עם האזרחים, אבל לא כאבא דואג, אלא מטיבה עם האזרחים בזה שהיא עושה את המינימום הנדרש של התפקיד שלה, של הגנה על הגבולות, חוץ וביטחון, מערכת משפט מתפקדת, ושמירה על זכויות קניין. זה מה שהממשלה אמורה לעשות, לא לדאוג לרווחה, ולא לדאוג לחינוך, ולא לדאוג לכל מיני דברים כמו ספורט, וכן הלאה וכן הלאה. והדבר הראשון שאיתו דטוקוויל מתחיל את העיון שלו בחברה האמריקאית, זה הדיון סביב עמותות, רשויות מקומיות, יוזמה פרטית של אנשים, ובואו ננסה לראות בעצם את האופי האמריקאי, שדרך אגב חלק גדול מהאופי הזה נשאר עד היום. כמובן אנחנו נמצאים כ-150 שנים אחרי שהספר הזה נכתב, והרבה מאוד מהדברים שדטוקוויל מתאר כבר לא איתנו, אבל עדיין התרומה פר אזרח בארצות הברית לעמותות, ליוזמות פרטיות, היא הכי גבוהה בארצות הברית, גם באופן שקלי, כי כמובן היא אחת המדינות הכי עשירות בעולם, אז ברור שאם תורמים, אז הם תורמים הכי הרבה. וגם, אם משווים את זה לשכר, כלומר באחוזים, כמה אחוזים מהשכר שלו, כל אדם נותן לתרומה, כתרומה לעמותות ולעמותות דתיות, ולכל מיני התארגנויות אזרחיות. אז בואו נראה את אמריקה של המאה ה-19, ואיזה שיעור אפשר ללמוד ממנה, שדרך אגב, אני כבר אומר בסוגריים, אני בפודקאסט על המשמעות מאוד מנסה, מאז שקראתי את הדמוקרטיה באמריקה, להיות מאוד פעיל מבחינה חברתית, מבחינה של יוזמות אישיות. אני חושב שכל התחום הזה של יזמות הוא תחום שיפה כמובן גם להייטק, אבל הוא תחום שהוא מאוד מאוד יפה והוא מאוד חשוב בשביל שאנחנו נשאר מדינה חופשית. יש כמובן שתי גישות, אחת שאומרת, קודם כל נוריד את הממשלה מהגב שלנו ונוריד מיסים, ואז יתפנה לאזרחים כסף ונוכל להשקיע בחברה אזרחית. וגישה שנייה שאומרת, לא, קודם כל נבנה פה חברה אזרחית משגשגת, ואחר כך המדינה בעצם תהיה מיותרת, ולא תהיה שום הצדקה ללקיחת כל המסים האלה למשרדים כאלה ואחרים, שעושים את הדברים הרבה פחות טוב, עם הרבה פחות מרץ, וגם כמובן לא מכירים את האנשים שבקצה, ולכן עושים את עבודתם באופן לא נאמן. כי הם יושבים והם בירוקרטיים, והם חייבים לתת למישהו קצבה, ולא מישהו בא בדחילו ורחימו, ומבקש קצבה, לא מתוך זכות שקיימת לו, אלא מתוך זה שהוא באמת אומר, אני יודע שלא מגיע לי, אבל אני מאוד אשמח, אם תוכלו לעזור לי, אני מסכן וכו וכו. וכך, דתוקוויל מתאר את היוזמות האמריקאית. כשהאדם פרטי חושב על איזו יוזמה, ולו גם כזאת שתהיה קשורה ישירות לרווחתה של החברה, לא יעלה על דעתו לבקש את עזרתה של הרשות, או במילים אחרות של המדינה. הוא עושה פרסום לתוכניתו, מביע נכונות לבצעה, קורא לאנשים פרטיים לסייע בידו, ונאבק פנים אל פנים בכל המכשולים. לעתים קרובות, הוא מצליח מן הסתם פחות מכפי שאולי הייתה המדינה מצליחה. אך בסופו של חשבון, הישגיהן של היוזמות הפרטיות הללו עולים לאין שיעור על כל מה שהייתה הממשלה יכולה להשיג. אז שימו לב מה בעצם דתוקוויל מתאר פה, שבעצם האזרחים לא מרגישים סמוכים על הרשויות. הם עושים את הדברים לבד, הם יוזמים לבד. כשיש איזושהי בעיה, הם לא פונים נגיד לתאגיד השידור הציבורי, נגיד חסר פודקאסט שמרני. אז גישה אחת תהיה לשלוח מייל לתאגיד השידור הציבורי, נניח שאתה מאמין שהוא אובייקטיבי והוא שוחר טוב, או אתה אוהב פודקאסט על חיות, בסדר? אז אתה פונה לתאגיד השידור הציבורי ואתה אומר להם, חבר'ה, אתם מפיקים כל כך הרבה פודקאסטים, אולי גם תפיקו פודקאסט על חיות, ובמיוחד על טוקים שאני מאוד אוהב. זאת גישה אחת. גישה שנייה אומרת, אני מפרסם איזה פוסט בפייסבוק, ואני אומר, היי, מי פה אוהב חיות? אני אולי רוצה לעשות פודקאסט על חיות, פודקאסט שמרני, ולאט לאט אנשים מצטרפים אליו. וככה בעצם הוקם פודקאסט על המשמעות. לא העליתי על דעתי לפנות לשום גוף מדינתי שידאג לזה שהפודקאסט הזה יתקיים, גם בגלל שבעל המאה הוא בעל הדעה, אבל בעיקר בגלל שזאת לא הדרך. הדרך היא פשוט לעשות או לנסות לעשות דברים לבד. ואם אתה לא מצליח לבד, בגלל הסיבות שפרסם, בגלל הסיבות עליהם דיברנו בחצי שעה הקודמת, כי אתה חלש מדי, אין לך מספר מיליוני שקלים בשביל להתחיל להקים ערוץ טלוויזיה, אין לך זמן, אין לך יכולת, אין לך כישרון לדברים האלה, אז אפשר תמיד להתאגד מספר אנשים ביחד, ואחד הדברים שיש לכולם, שיש לכולנו בעצם, זה כסף. כולנו יכולים לתרום סכום כזה או סכום אחר, שהוא סכום משמעותי מהמשכורת שלנו, לצורך יוזמות אזרחיות שחשוב לנו שהם יקודמו. וזה משהו שלא צריך בשבילו לא כישרון ולא יכולת ולא זמן פנוי ולא שום דבר. כי כסף יש לכולם, וזה אחד הדברים שהאמריקאים מבינים היטב. אני סתם אספר על סיפור קטן מהחיים הפרטיים שלי. כשאני הייתי במחנה קיץ בארצות הברית, אז הגיעו אליי הורים של הילדים שהיו איתי במשך חודש, ביום ביקור הורים, כאות תודה לשירות שנתתי לילדים שלהם, למרות שקיבלתי שכר מהסוכנות היהודית, ולמרות שקיבלתי שכר מהמחנה קיץ, הם פשוט באו, נתנו לי קש מזומן ביד, בשביל להראות כמה מה שאני עושה חשוב להם, ואת הבעת התודה שלהם אליי באופן אישי. זאת אומרת, הם גם שילמו הון עתק למחנה קיץ, אבל הם גם נתנו לי באופן אישי והראו לי כמה העבודה שלי חשובה לילדים שלהם וכמה העבודה שלי חשובה להם. ואת הדבר הזה, את התרבות הזאת בישראל, אין לנו כמעט בכלל. כמובן שיש מקומות שבהם לתת כסף זה דבר מאוד גס ומאוד מאוד נקרא לזה בוטה. נגיד שמישהו בא ועזר לך לעבור את הכביש, או עזר לך לסחוב איזושהי ספה בתל אביב, לדחוף לו שטר של 100 שקלים ליד, יהיה כמובן דבר בוטה וגס, כי אותו אדם רצה לעזור לך, כי הוא רצה לעזור לך. לא בשביל לקבל איזה דבר, את הכסף, והכסף בעצם הופך את הפעולה לפעולה שהיא עסקית. ואותו אדם רצה להרגיש תחושה נחמדה בלב. אז כמובן להגיד תודה, או להגיד איזה כיף, אולי תבוא לאיזה דרינק אחר כך, או נשמח להזמין אותך לאיזה משהו. זה משהו חברי ונחמד. לא תמיד כסף הוא הפתרון הנכון. אבל בתחום של עמותות, אני חייב לומר שלהרבה עמותות בימין יש מחסור אדיר בכספים, ויש דווקא הרבה מאוד מתנדבים שרוצים לעזור. אנחנו הישראלים מאוד אוהבים להתנדב, או מאוד אוהבים לספר לעצמנו שאנחנו מתנדבים, ופחות אוהבים לתרום כסף, ואת הדבר הזה אם נצליח לשנות, נוכל לבנות פה חברה אזרחית מאוד בריאה. ואנחנו ממשיכים מאותו פרק שבו דיברנו על היוזמה האישית, על העמותות ועל הרשויות המקומיות. אז דתוקוויל מתאר בעצם איזה רשות מרשויות המדינה היא זאתי שהאזרח ביתה במגע כל הזמן. ואנחנו בטח מדמיינים, הרשות השופטת, הרשות המבצעת, הרשות המחוקקת, נגיד הוא הולך לסיור בכנסת, או שהוא מגיש תביעה לבית משפט, או שהממשלה מגיעה אליו נגיד בדמות שוטר, או בדמות צבא, או בדמות כזאת או דמות אחרת. הרי כמעט כל ישראלי היה חבר באיזשהו שלב ברשות המבצעת, וכל ישראלי קיבל מתישהו שירותים מהרשות המבצעת, בין על ידי משרד התחבורה, בין על ידי משרד החינוך, וכו וכו. אבל עומד להפתיע אותנו הישראלים. הוא אומר בעצם שהרשות שאיתה בא האזרח במגע כל הזמן, זה בעצם העירייה. העירייה גם היא רשות מרשויות המדינה, או המועצה המקומית, או הוועד המקומי, ואיתה הוא בא במגע כל הזמן. האזרח כל הזמן מדבר עם ראש העיר שלו, או עם ראש הרשות המקומית שלו, או עם הוועד של היישוב, והוא מתאר מדוע רשות מקומית, שהיא לא חלק מהמדינה שרושבת בבירה, שלטון פדרלי או שלטון של הסטייט, מדוע זה שלטון מסוג שונה לגמרי. שלטון שהוא גם יודע לטפל בבעיות שאף אחד לא יודע לטפל בהם, כי בעצם המדינה, המונופול שלה על הכפייה זה משהו שמיוחד אליה, ואין לשום גוף אחר בחברה מונופול על הפעלת הכוח. אבל גם היא לא יוצרת את אותן בעיות שנוצרות כשהשלטון הפדרלי, או שהשלטון אשר יושב בירושלים, משרדי הממשלה השונים מתעסקים בזה. ושימו לב, הועיל והרשות המנהלית נמצאת בקרבת האזרחים ומייצגת אותם במידה מסוימת, אין היא מעוררת בהם לא קנאה ולא שנאה, הועיל ומשאבי המוגבלים חש כל אדם שאינו יכול לסמוך עליה בלבד. עכשיו, תדמיינו את ההבדל בין שמשרד התחבורה מתערב במשהו, לבין שמחלקת לעבודות כביש בעיריית ירושלים מתערבת במשהו. אז המחלקה לעבודות כביש בעיריית ירושלים כמובן היא הרבה יותר מהירה, למרות שירושלים היא עיר ענקית. אבל בוא נדמיין רגע, הוועד המקומי של מושב רינתיה, או של מושב אחר. אז הוועד המקומי הזה הוא מאוד מאוד קרוב לאזרח, מיד כשאתה מרים טלפון למישהו שאתה גם מכיר אולי מבית הכנסת, אנחנו מדברים פה על חברה מאוד מאוד דתית בזמנו, במאה ה-19, או אתה מכיר אותו מהמקולת, או אתה מכיר אותו כי אתה יודע איפה הוא גר, ואתה יכול לפנות אליו ולדבר איתו, וזה דבר לגמרי לגיטימי. זה לא כמו לפנות עכשיו לשר או חבר כנסת, שלא לכולם יש בכלל את המספרי טלפון של העוזרים. אז אתה פונה, הגוף הזה, הגוף המנהלי, הרשות המקומית הזאת, מאוד קרובה לאזרח, והיא מכירה גם את השטח. אתה אומר לו, בעיכול, שמה, איפה שיש את הכיכר בכניסה למושב, יש שם איזה בור. והוא ישר יודע על מה מדובר. הוא אומר, נכון, גם אני ראיתי את זה. ואז, גם אם אתה לא לוקח את זה כיוזמה אישית, ואתה מטפל בבור הזה לבד, אתה סוגר רגע את הכביש, שם אספלט או משהו כזה, או שם חתיכת בטון, אתה עדיין פונה למישהו שהוא קרוב, שמשאביו מאוד מוגבלים. כי כולנו מסוגלים להבין, נגיד, מה זה תקציב של 1,000,000 שקל לשנה לעבודות כביש במושב מסוים. אבל מאוד קשה לנו להבין מה זה תקציב של עבודות כביש של 4,000,000,000 שקל. זה משהו שהוא פשוט בלתי נתפס. אז אתה אומר, למה שלא יתקנו עוד דברים? לא רק את הבור, שיתקנו, שיעשו גם כיכר חדשה, שיעשו מזרקות. אתה מרגיש, בגלל שהשלטון המרכזי, השלטון של המדינה, הוא כל כך גדול, כל כך חזק, עם תקציבי עתק, אתה לא מבין בכלל את היקף הפעילות שלו, ומכיוון וכך, אתה אומר, נו, שידאג להכל, שלא ידאג רק למינימום הנדרש, או משהו בסגנון הזה. ואתה גם תמיד יכול להסתמך עליו, כי לשלטון המרכזי יש מיליארדים על מיליארדים. אבל מה שאתה שוכח, זה שלשלטון המרכזי יש מיליארדים על מיליארדים, אבל הוא משרת אוכלוסייה עצומה. ואתה לא יכול להסתמך עליו, כי כולם מסתמכים עליו. ולכן, במקרה קצה, הוא ייכשל. הוא לא יכול להבטיח את האושר לכולם, ואת הסגסוג לכולם, ואת הבריאות של כולם. הוא יכול להבטיח את זה רק או למקורבים, או למעטי מעט שבמקרה היו ראשונים בתור. אזרח של ארצות הברית לומד מילדותו להישען על עצמו במאבק עם תלאות החיים וקשייהם. יחסו לשררה עומד בסימן של הסתייגות וחשדנות בלבד. הוא פונה לעזרתה רק שאינו יכול בלעדיה. ראשיתה של גישה זו עוד בבית הספר, שבו הילדים נוהגים אפילו במשחקיהם לפי כללים שקבעו בעצמם ומטילים עונשים ביניהם על עבירות שהם עצמם הגדירון. והוא אומר שאתה ממש רואה את זה כבר מהגיל המאוד צעיר של בית ספר, שאתה לא פונה לגננת או למורה להתערב בכל סכסוך, או לקבוע את החוקים, או להיות שופטת במשחק כדורגל כזה או אחר שמשחקים בהפסקה, אלא מי שקובע את כל הכללים זה הילדים. הילדים עצמם קובעים מתי זה נחשב פאול, מתי זה לא נחשב פאול, מתי זה חוץ, מתי זה לא חוץ, וכל מיני דברים בסגנון הזה. כולם בעצם גם השופטים, גם המחוקקים, וגם המבצעים של החוקים האלה. הוא אומר שהדבר הזה בעצם יוצר תלות עצמית, הישענות עצמית, שזה דבר מאוד מאוד חשוב אם אנחנו רוצים להימנע מאותה נטייה למדינה אפוטרופוסית גדולה וחזקה מדי. וכאן אנחנו עוברים לפרק נוסף. הפרק הזה מדבר על עריצות הרוב. עריצות הרוב זה מושג שאלכסיס דה טוקוויל היה הראשון שזיהה, הראשון שהמציא אותו. זה לא היה מושג מוכר לא בפילוסופיה פוליטית, לא במחשבה מדינית ולא בשום דרך אחרת. לא דיברו עליו כמעט בכלל, ודה טוקוויל מזהה אותו דווקא לאור השינויים שיש בחברה. והשינויים האלה כמובן הם החופש והשוויון. ודה טוקוויל מאוד מאוד מפחד שאותו חופש גדול, שאותו שוויון גדול שאזרחים מגיעים אליו, לפחות שוויון זכויות, לא שוויון באמת במי יגיע למשרה כזאת, מי יגיע למשרה אחרת, ולמי שיותר כסף, אלא היכולת להיות עשיר, והוא מפחד מאוד מעריצות הרוב, ואנחנו נקרא פה כמה פסקאות על עריצות הרוב, וננסה להבין דבר ראשון, מהי זאת עריצות הרוב, שזה כמובן שנגיד 61 חברי כנסת מחליטים לשלול את הזכויות, או את אורח החיים של שאר ה-59, בלי בכלל להניד עפעף, אומרים יש לנו רוב זמני, אז אנחנו עכשיו יכולים לעשות מה בראש שלנו, ודה טוקוויל מזהה מספר דרכים לבוא ולהילחם כנגד עריצות הרוב, שהיא אחד הדברים הכי מסוכנים שהוא מזהה בדמוקרטיה, ובמיוחד דמוקרטיה ליברלית, שאין בתוכה גוף שהוא אריסטוקרטי, גוף שממתן את הדמוקרטיה, כמו שיש לדוגמה באנגליה, כמו שיש לדוגמה בצרפת, ברפובליקה השלישית, יש כל מיני גופים שממתנים את הדמוקרטיה, אז אנחנו דיברנו עד עכשיו על עמותות שממתנות את עריצות הרוב, כי בעצם אזרחים שפועלים לבד ולא נזקקים למדינה, אז הם לא חלק מההצבעה הדמוקרטית, כי הם יכולים לפעול לבד בלי הצבעה. נגיד אני הקמתי את הפודקאסט הזה בלי שאני צריך הצבעה בכנסת, פשוט הקמתי אותו לבד. שזה משהו שהוא שומר לי מאוד על החירות, שאני יכול להתחיל דברים ולהקים דברים לבד גם בלי לעזר במדינה. דבר נוסף שדיברנו עליו זה כמובן הרשויות המקומיות, שגם אם בשלטון אשר בוושינגטון אתה במיעוט, או אתה אפילו במיעוט כרוני, מדי בחירות ובחירות אתה שוב במיעוט, שוב במיעוט, שוב במיעוט, עדיין יש לך הרבה מאוד מהתקציב, הרבה מאוד מהמיסים שאתה משלם, אתה משלם ישירות לוועד המקומי, למועצה המקומית, לעירייה, ואז בעצם גם נגיד אם גם אם בממשלה אשר בירושלים אתה מרגיש שאתה לא מיוצג, כי יש שם את מירב מיכאלי נגיד במשרד התחבורה והיא אומרת שצריך להפעיל תחבורה ציבורית בשבת, אז יכול להיות שביישוב שלך שהוא יישוב דתי אז לא תהיה תחבורה ציבורית בשבת, כי אנשים גם לא ירצו בזה, וגם כי בעצם אותה הרשות מקומית היא מייצגת את האזרח והיא תחליט לא להפעיל תחבורה ציבורית בשבת. זאת אומרת, בהצבעה מקומית, בתוך המושב או בתוך העיר שבה אתה גר, לא תהיה תחבורה ציבורית. בעוד הממשל בוושינגטון, הממשל אשר בירושלים, שהוא מאוד מרוחק ממך והוא מלא באינטרסים פוליטיים ולא אישיים, יחליט על דברים אחרים לגמרי. זה עוד משהו שמהווה ערובה לחירות של האזרחים. ואני מתחיל כאן את העיסוק בעריצות הרוב. יש להודות שבארצות הברית לא הניב עד כה חופש הבלתי מוגבל להתאגדות פוליטית, אותן תוצאות הרות אסון שאולי אפשר היה לצפות להן במקומות אחרים. בזמננו כבר נעשה חופש ההתאגדות ערובה נחוצה כנגד עריצותו של הרוב. בארצות הברית משעה שמפלגה מגיעה לשלטון, כל השררה הציבורית עוברת לידיה. מה למה הוא מתכוון? הוא מתכוון לזה שברגע שנשיא נבחר, אז הוא מחליף את כל הפקידות, ממש כמעט עד אחרון האנשים בדרגות ניהול, אלפי אלפי אנשים עוזבים את תפקידם, ונכנסים אנשים חדשים שנועדו לשרת את המשטר החדש, את המשטר שנבחר באותו רגע. תומכיה ומקורביה תופסים את כל המשרות, וכל כוחות הממשל נמצאים בידיהם. הועיל ואישי הדגולים ביותר של המפלגה שכנגד אינם יכולים לעבור את המחסום החוצץ בינם ובין השלטון, חייבים להתבסס מחוץ עלו ולהעמיד את כל סמכותו המוסרית של המיעוט כנגד העוצמה הגשמית הדוחקת את רגליו. אז בעצם המפלגה השנייה שהפסידה, היא צריכה לא לפעול מבפנים, כי אין לה כמעט כוח לפעול מבפנים, לנסות לשנות, היא בעצם בבעיה מאוד קשה, כי פתאום עכשיו תדמינו שתאגיד השידור הציבורי כולו עבר לידי המפלגה שזכתה בבחירות, וגם כל הצבא עבר לידי המפלגה שזכתה בבחירות וכו וכו וכו, ומה נשאר בעצם למפסיד? איזושהי עוצמה מוסרית. כך אפוא משתמשים באמצעי מסוכן כדי למנוע סכנה מפחידה יותר. זאת אומרת, הוא אומר שהעוצמה המוסרית הזאת כנראה לא תספיק. נראה לי שכוחו הכל יכול של הרוב הוא סכנה כה גדולה לרפובליקות האמריקאיות, עד שנדמה כאילו האמצעי המסוכן שמשמש לריסונו הוא הרע במיותו. זאת אומרת, בעצם לרוב יש כוח כל כך גדול, כל כך חזק באמריקה, והאמצעי שנועד לבלום אותו או לרסן אותו, זה נראה כמו משהו רע במיותו. כי מה תעשה? איזה ברירה יש לך? לא לאפשר לרוב להחליט מה שהוא רוצה? לא לאפשר לרוב לקבל החלטות? ואז מי יקבל החלטות? אם אתה לא נותן לרוב לקבל החלטות, אתה ממש בבעיה. אז בעצם יש לנו סכנה בצד אחד, אם הרוב יכול לקבל איזה החלטות שהוא רוצה, זה מאוד מסוכן למיעוט. וסכנה בצד שני, אם הרוב לא יכול לקבל החלטות, אז מי כן יקבל החלטות? זה גם דבר מאוד מאוד מסוכן, שיכול מאוד להוביל למשטר רודני, או בעצם לביטול הדמוקרטיה. כי אם הרוב לא מחליט, אז מי כן מחליט? מה בגץ? וכאן הביע דעה שאולי תזכיר לקורא מה שאמרתי בדבריי על חירותיהן של הרשויות המקומיות. אין ארץ שבה העמותות נחוצות למניעת עריצותה של סיעה, או למניעת שרירות ליבו של נסיך, יותר מארץ שמשטרה חברתי דמוקרטי. באומות אריסטוקרטיות, ציבורי הצילים והעשירים הם כשלעצמם אגודות טבעיות, הבולמות את הגילויים של ניצול השלטון לרעה. אז אומר לנו דטוקוויל, מה שאמרתי קצת מקודם, שאנחנו בעצם, בשביל לבלום את כוחו של הרוב, משתמשים בדבר שנקרא עמותות. העמותות האלה הן בלם לכוחו של הרוב, והן מאפשרות לרסן את הכוח שלו ולמנוע את העריצות של הרוב, אבל אנחנו גם נראה שזה לא מספיק, ויש הרבה מאוד כלים שבאמצעותם האמריקאים מגבילים את כוחו של הרוב, ואף אחד מהכלים האלה דרך אגב הוא לא כלי משפטי שאומר נשמור על זכויותיו של המיעוט, או נשמור על זכויותיו של המיעוט על ידי הגדרה של זכויות אדם, שאסור לפגוע בהם, או כל מיני ביטויים כאלה ואחרים כמו קיצוני. אני אתן רגע דוגמה מתוך המכוון ללימודי אזרחות, ואז ממנו אתם תוכלו להבין יותר טוב מדוע המחשבה הפוליטית הישראלית היא כל כך לוקה בחסר. והסכנה בהגדרה הזאת מתוך המכוון ללימודי אזרחות שהוצע על ידי משרד החינוך, מסגרות פדגוגית, הוא מאוד בעייתי, ואני אסביר למה הוא בעייתי. כי מה שכתוב זה את הדבר הבא, אסור לרוב לקבל החלטות שפוגעות באופן לא סביר, בלתי מוצדק, בזכויות יסוד, ובמיוחד בזכות דיויות המיעוט. מה זאת אומרת? מי החליט? מה זה לא סביר? מה זה בלתי מוצדק? מראש אתה אומר בעצם, והגורם שיכול להחליט מה זה לא סביר, מה זה בלתי מוצדק, מה זה זכויות מיעוט, להגדיר את כל הדברים המופשטים האלה, זה כמובן בית המשפט. זאת אומרת שהתפיסה המשפטית בישראל, או התפיסה החוקית בישראל, תפיסה שמראש אומרת אין לנו על מי להישען, כי הרוב הוא מאוד מסוכן, אלא על בית המשפט. בית המשפט יוציא לנו את ההרמונים מהאש. ואילו התפיסה האמריקאית אומרת משהו שונה לגמרי. שימו לב, הריצות הרוב מוגדרת בסעיף הבא, שימוש לרעה בעקרון הכרעת הרוב, הרוב מנצל את כוחו לרעה. עכשיו, מה זה שימוש לרעה? זה העברת 4 מיליארד שקל לעיריית תל אביב לצורך חינוך ללא יודע מה, לזכויות אדם, או ששימוש לרעה זה העברת 4 מיליארד שקל למשרד החינוך לביקורים בירושלים ובכותל. מה זה שימוש לרעה? מאוד קשה להגדיר את הדבר הזה, ושוב הדבר הזה נותן המון כוח לבית המשפט. הדרך האמריקאית, כפי שגם כבר דיברנו בשיעורים הקודמים על הפדרליסט, זה גם היה בפורום קפה שפירה, אז אתם יכולים פשוט להסתכל על זה, זה הפדרליסט מספר 10, אחד הפדרליסטים הכי חשובים, שנכתב על ידי ג'יימס מדיסון, בעצם לא נותן שום כוח לבית משפט להכריע ולהוציא את ההרמונים החמים מהאש, אלא הוא נותן דווקא כוח לבית מחוקקים, אבל הוא בונה את בית המחוקקים באופן כזה שיגביל את כוחו של הרוב על ידי זה שהוא משנה את שיטת הבחירות בין בחירות של הסנאט, בין בחירות של בית המחוקקים, the house, והדבר הזה מראש מגביל את כוחו של הרוב. כי החקיקה צריכה לעבור בשני בתי מחוקקים ששיטת הבחירות בהם היא שונה. לנו יש בית מחוקקים אחד, מה שכמובן גורם לכנסת שהיא עם המון המון כוח, ואפילו שיש שלוש קריאות בשביל להעביר חוק, השלוש קריאות האלה לא ממש עוזרות, כי יחסית קל להשיג אותם באיזושהי קואליציה נתונה עם משמעת קואליציונית. ואז בעצם אנחנו נדרשים לעזרתו של בגץ, כי אין לנו הגבלה או ריסון של הריצות הרוב באמצעים שהם דמוקרטיים. אז יש לנו הגבלה של הריצות הרוב באמצעים שהם לא דמוקרטיים, על ידי בית משפט שהוא לא נבחר על ידי אף אחד, ועל זה כמובן יש לי הרבה מאוד פרקים בעל המשמעות, מוזמנים לעיין. וכאן מגיע דטוקוויל בעיסוק באחד הכשלים הדמוקרטיים הכי בעייתיים, וזה ענייני התקציב. בסקר שנערך בישראל בשנת 2021, האזרחים נשאלו, מה הם בעצם רוצים? לשלם יותר מיסים או לשלם פחות מיסים, ולקבל יותר שירותים חברתיים או לקבל פחות שירותים חברתיים. ומה רוב האזרחים, הרוב המוחלט אמר, אני רוצה לשלם פחות מיסים ולקבל יותר שירותים חברתיים. זה כמו להגיד, אני רוצה ללכת פחות לעבודה, וללכת ליותר חופשת בחול. זה לא עובד. מישהו צריך לממן את כל החגיגה הזאת. ודטוקוויל עולה על הדבר הזה, ואומר, בפסקאות הבאות, את הדבר הבא. בדמוקרטיות, שבהן הריבונות בידי האביונים. זאת אומרת, רוב העם, אנשים מעמד ביניים, נקרא לזה עניים, אי אפשר לקנות את ליבו של ריבון זה, אלא בהגדלת רווחתו. ודבר זה כמעט לעולם אין להשיגו אלא בכסף. זאת אומרת, אם אתה רוצה בתור אדם להיבחר, בתור פוליטיקאי, ומי שבוחר בך זה כמובן העם ולא איזה חבורת אריסטוקרטים, אז איך אתה בעצם תדאג לזה שמבחרו בך? כלכלת בחירות, אתה תדאג להגדיל את ההוצאה התקציבית, כדי שאותם אנשים יבחרו בך, ויגידו, וואלה, באמת השלטון דואג לי. אמא מה? בסופו של דבר, אין ארוחות חינם. אם מגדילים את ההוצאה התקציבית, גם צריך להעלות את המיסים בעת ובעונה אחת. כאשר עם מתחיל לתת דעתו על מצבו, הוא מגלה שפע של צרכים שלא חש בהם תחילה ושלא ייתכן לספקם בלי לשאוף מקופת המדינה. זאת אומרת, כשמישהו אחר משלם לי על הדברים, ולא אני משלם מכיסי פרטי, אז ברור שפתאום יש לי צורך באלף ואחד דברים. פתאום יצאו אוזניות חדשות של אפל. למה שזאת לא תהיה זכות אדם לקבל אוזניות חדשות של אפל במועד היציאה שלהם? אולי אפילו בהזמנה מוקדמת. אם אני משלם, אז פתאום אני אומר, נו, אני אתפשר על אוזניות פחות טובות. משום כך, ההוצאות הציבוריות גדלות בדרך כלל עם רמת תרבותה של הארץ, והמיסים תופחים ככל שמתפשטת ההשכלה. זאת אומרת, נגזר עלינו בשלטון דמוקרטי, רק להגדיל יותר ויותר ויותר את המיסים, כי העם הוא זה שבוחר בפוליטיקאים. אם אתה תקטין להם את השירותים שמקבלים מהמדינה במרכאות כפולות בחינם, אז הם לא יבחרו בפוליטיקאים, ולכן הפוליטיקאים ירצו להגדיל יותר ויותר ויותר את ההוצאה הציבורית. ויש עוד סיבה אחרונה, שבגללה שלטון דמוקרטי יקר לעתים קרובות יותר מכל שלטון אחר. יש ודמוקרטיה מבקשת לחסוך בהוצאותיה, אלא שאינה מצליחה בכך משום שאינה יודעת כיצד חוסכים. הואיל ולעתים קרובות, היא משנה את עמדותיה ותחופות עוד יותר את עושי דברה, קורה שיוזמותיה אינן מנוהלות כהלכה, או שאינן באות לידי גמר. במקרה הראשון, המדינה מוציאה סכומי כסף ללא כל יחס לגודל המטרה שהיא מבקשת להשיגה, ובמקרה השני, היא מוציאה כספים לריק. זאת אומרת, אם הציבור משנה את הדעות שלו אחרי שהוא בחר איזשהו נבחר ציבור ומשאיר אותו בתפקיד, אז הפרויקט הזה שהוא התחיל, בגלל שהוא אמר, זה פרויקט פופוליסטי שמאוד יכול להביא לי הרבה מאוד בוחרים, אז הוא יפסיק אותו. או שבכלל הוא ימשיך אותו, והעם בעצם כבר לא רוצה את הפרויקט הזה, אז להוציא כספים, אפשר להגיד, למטרות שאתה כבר לא רוצה להשיג. אבל אם אתה מחליף את הפוליטיקאי, כמו נגיד שרת החינוך ששה ביטון, שתהיה מוחלפת בחודשים הקרובים, מיד אחרי הבחירות הבאות, אז היא באה, היא קידמה איזה רפורמה, הוציאה עליה עשרות מיליונים או מאות מיליונים, ופוף, היא כבר לא בתפקיד, אז בעצם כל המיליונים האלה יצאו לריק. הרבה מאוד פקידים קיבלו את הכסף הזה, אבל הכסף הזה בסופו של דבר לא הגיע לשירות לציבור. בין אם השירות הזה הוא טוב ובין אם השירות הזה הוא רע, השירות הזה בכלל לא הגיע לציבור ולא תרם לאף תלמיד במדינת ישראל. כנה לגבי דברים נוספים. פרויקט גדול מתחיל על ידי שר כלשהו. השופלים אולי עוד לא הגיעו לשטח, אבל הוצאו הרבה מאוד כספים על פרוגרמה תכנונית, על דריכלים וכל מיני דברים כאלה. ואז מגיע השר אחריו ואומר, אני לא רוצה שאת הפרויקט הזה, שהוא פרויקט הדגל של השר הקודם, אני אגזור את הדגל, אבל כולם ידעו שהדבר הזה בעצם הוא על שמו, על שמו של השר הקודם. אז אני אפסיק את הפרויקט. ואז בעצם הוא אומר, במקרה השני, מוציאה כספים לריק, הוציאו כספים על פרוגרמה תכנונית, על כל מיני תוכניות יפות במשרדי הדריכלים, אבל מה לעשות? הדברים האלה לא באו לידי גמר. וזה מאוד עצוב. זאת אומרת, בשני המקרים, השלטון הדמוקרטי הוא מאוד בעייתי לכל הפרויקטים האלה. גם העם משנה את דעתו מהר מאוד, וגם הפוליטיקאים מתחלפים בקצב מאוד מהיר, ואז הם בעצם לא רוצים לסיים את הפרויקטים שהקודמים שלהם התחילו. וכאן אנחנו ממשיכים לסוגיה של השחיתות של הפוליטיקאים. למה בעצם במשטר דמוקרטי, העיקרון הזה או הדיבור על השחיתות הזה משחית כל כך הרבה זמן בתקשורת. למה כל הזמן מדברים על שחיתות של פוליטיקאים? שימו לב, פוליטיקאי לא חייב להיות מושחת כדי להיות מושחת. מספיק שהוא התנהג באופן כזה אריסטוקרטי, והנהג במכונית מאוד מאוד מפוארת, והתנהג באופן רעבתני. גם אם האופן הרעבתני הזה, נגיד במקרה של ניר ברקת או נפתלי בנט, הם הרוויחו את הכסף שלהם מחוץ לעולם הפוליטי, אז אין מה לקנא בהם. גזלתם את כספנו, אתם מקבלים משכורות גבוהות מדי, למה שאתם תקבלו משכורות כאלה, ואנחנו נקבל משכורות כאלה נמוכות. כי אם תשימו לב לזה, אז המשכורת המוצעת במשק היא סביב 10,000, 12,000 שקל. אבל המשכורת הממוצעת של מנהלים ומנכלים של תאגידי ענק, היא ממש לא קרובה לסכומים האלה. זאת אומרת, אם הפוליטיקאים ירוויחו הרבה מאוד, אז העם יבוא ויקנה בהם. ויגיד, למה הם מרוויחים כל כך הרבה? למה הם נוסעים ברכבי יוקרה? למה הם מפנקים את עצמם בכל מיני אטרקציות שאנחנו לא יכולים בכלל לחלום עליהם? ואם הם ירוויחו מעט, אז אף אחד לא ירצה ללכת לפוליטיקה, כי בעצם אנשים יגידו מה, בתור מנכ״ל של איזשהו תאגיד ענק, כי אלה היכולות שלי בסופו של דבר, אני יכול להרוויח מאות אלפי שקלים לחודש אחרי מיסים. אבל בתור פוליטיקאי אני מרוויח עכשיו איזה 15,000 אחרי מיסים, וזה דבר שהוא לא בא בחשבון. גם אי אפשר לפרנס משפחה, או משפחה שהתרגלה לאיזשהו עושר מסוים עם משכורות כאלה קטנות. ודטוקוויל מסביר את זה בצורה מאוד מאוד יפה. הוא כותב ככה, בדמוקרטיה, אזרחים פשוטים רואים איש היוצא משורותיהם, ובתוך שנים ספורות מגיע לאושר ולשררה. המראה מפתיע אותם ומעורר את קינתם. תמהים הם איך מי שאך אתמול היה אחד כמותם, רשאי היום להני גם. לא נוח להם לייחס את עלייתו לכישרונותיו או למידותיו הטרומיות, שהרי בכך ידעו כביכול שהם עצמם ישרים פחות או מוכשרים פחות ממנו. לכן, הם תולים את עיקר הצלחתו ולעיתים קרובות בצדק, באחדות ממידותיו המגונות, בשחיתות מה שנקרא. וכך נקשר מן קשר משוקץ בין המושגים שפלות ושלטון, נבזות והצלחה, תועלת וקלון. מה שדטוקוויל אומר לנו פה הוא נקודה מאוד מאוד יפה שתשרת אותנו גם בהמשך, כי אנחנו בעצם נשתמש בדבר הזה כשאנחנו ננסה לעסוק הפרדת דת ומדינה, ולנסות להבין מדוע הפרדת דת ומדינה היא דבר כל כך חיובי במשטר דמוקרטי. והקשר הוא הקשר הבא. אם בעצם האזרחים מזהים את השלטון, את השרה, עם משהו שהוא לא לגמרי טהור, לא לגמרי נקי, פוליטיקה זה בסופו של דבר עסק מלוכלך, אז אתה תרצה שכמה שפחות דברים יהיו קשורים לפוליטיקה, כי כל הדברים שיהיו קשורים לפוליטיקה בעצם יתלכלכו מהדימוי של פוליטיקה כעניין מלוכלך. ובהפעלת דת ומדינה, אני מדבר על זה בהמשך, הדבר הזה הוא כמובן הרבה יותר חשוב, כי הדת הוא הדבר הכי טהור שיש, הוא הדבר שהכי קשור לא לעולם הזה, או שקשור לדברים נשגבים ואלוהים וקדושים, והפוליטיקה היא הדבר שהוא הכי העולם הזה המושחת עם האינטרסים וכו' וכו'. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל שימו לב כבר עכשיו, הפוליטיקה, לדעת דטוקוויל, היא מושחתת, ומדוע היא מושחתת? מדוע הדימוי שלה הוא של שחיתות? לא בגלל המעשים שנעשים שמה בכיכר, או שמה בחדרי החדרים של חברי כנסת. היא מושחתת, כי אתה בעצם רואה אנשים שהיו עד לפני כמה רגעים פשוטי עם, או אנשים מוכשרים פשוטי עם, ואתה לא מסוגל לפרגן להם ולהגיד להם, וואלה, באמת, הוא היה תמיד הכי מוכשר בכיתה. אז עכשיו הוא חבר כנסת, זה דבר מאוד מתאים. אלא מה אתה תגיד? למה הוא הגיע לשם? כי הוא מושחת. למה הוא הגיע לשם? כי הוא גנב, כי הוא נוכל, כי הוא מסוגל לשקר. וזה אתה אומר, אני לא משקר, לכן אני לא בפוליטיקה. זאת הצדקה שדורשת ממך הרבה פחות. ולסיכום אפשר לומר, שהנטייה שלנו כבני אדם להגיד לשון הרע, היא נטייה הרבה יותר חזקה מאשר לפרגן, דווקא בגלל הסיבה הזאת. כי כשאנחנו מפרגנים, אנחנו בעצם אומרים, מישהו אחר הוא ראוי, או לפעמים ראוי יותר מאיתנו. כשאנחנו אומרים לשון הרע, אז גם אנחנו מדי פעם גונבים, לא נורא. גם הוא גונב, גם הוא איתנו בתוך השכלה של הדברים המגילים. אבל פרגון דורש מאיתנו הרבה מאוד כוחות נפש, דווקא כי זה עכשיו דורש מאיתנו גם להתעלות וגם להיות כמו הבן אדם הזה. אז אנחנו עד כאן, בפרק השישי של הדמוקרטיה באמריקה, של אלכסיס דטוקוויל במסגרת סדרת מחשבה מדינית של פורום קפה שפירה, ואנחנו נמשיך את הקטעים הבאים, בפעם הבאה אני אמשיך להקליט לכם בעצם את אותו שיעור שנערך בפורום פנים בפנים, פשוט עם סאונד טוב, וכמובן הדלק של הפודקאסט הזה הוא הפרגונים שלכם, דבר ראשון, אני מאוד אשמח למשובים, תגידו לי איך היה, כמובן מי שנשאר פה עד הסוף, עד סוף הפרק, אז הוא נהנה יחסית, אז אני מאוד אשמח לשמוע גם ממה נהניתם, גם ממה פחות, ובאופן כללי, ככל שתפרגנו יותר על פרקי המונולוג, תקבלו יותר פרקי מונולוג, כי אני אשמח לעשות אותם לכם, אם משרתים לכם איזשהו צורך בידע ובסקרנות, אז עד לפעם הבאה, למפגש הבא שיהיה על הלקסיטוק והדמוקרטיה באמריקה, נתראה.
היי, מה שלומכם? מקווה שנהנתם מהפרק. רציתי בהזדמנות זו להזמין אתכם לעשות סיפורי חיים איתי. אני מראיין סבים וסבתות וכל מי שיש לו סיפור חיים מעניין, והרבה מאוד משפחות כבר התקשרו ויצרו קשר וקיבלו סיפורי חיים מעניינים. אנחנו נפגשים בבית של סבא או סבתא ונפגשים לשיחה או לכמה שיחות שמוקלטות, נערכות, גם בווידאו וגם באודיו. והייתי שמח להיפגש עם סבא וסבתא שלכם כדי להכיר אתכם קצת יותר. וחוץ מזה, אם אתם רוצים להזמין אותי להרצאות, לסדנאות, לסמינרים או לכל מפגש כזה או אחר פנים בפנים שעוסק בנושאים שקשורים לפודקאסט, אני ממש אשמח. יש לי הרבה מאוד הרצאות מעניינות ומוזמנים ליצור קשר. 050577 0586. אז יאללה, ניפגש.